כמות המחברות שנשרפו לי, שהיו מלאות רק באמירת תודה ורק בהודיה. לאחת המחברות ממש קראו הודיה. זה פשוט כלי מרפא, זה כלי שמכניס לכאן ולעכשיו, זה כלי טיפולי. לא יכולתי להשתמש בהתחלה בתודה. לא יכולתי להודות. על מה תודה? על זה שנשרף לי הכל? על זה שהחברים הכי טובים שלי נרצחו? על זה שהגיעו אליי עשרות מחבלים הביתה? אבל אז אתה נזכר שאתה בחיים. נזכרתי במתנה הזאת שקיבלתי. ויש כל הזמן המון על מה להגיד תודה.
רוחניות ותכלס, באמת, זה נשמע כמו דבר והיפוכו. אז זהו, שלא. ברוכים הבאים לרוחניות בתכלס, הפודקאסט שמחבר את הרוח לחומר. שמי ענבל פייפל ואני מאסטר בשיטת תטא הילינג וחוקרת את עולמות הרוח למעלה מ-15 שנים. מה שהכי הייתי רוצה עבורכם זה שבזכות הפודקאסט הזה תבינו למה הכי כדאי לכם ללמוד להיות מחוברים לעולמות הרוח ואיך זה בתכלס יכול לעזור לכם לשנות את מציאות חייכם לטובה. כי מבחינתי, להיות רוחנית זה הכי תכלס שיש. בכל פרק אביא סיפורים מעוררי השראה על אנשים שעושים דרך בעולמות הרוח ומשלבים אותם בעולמות החומר, כדי שתבינו איך בזכות החיבור הגבוה הזה ניתן לשחרר מחיינו סבל ומצוקה ולחיות טוב יותר בכל המובנים. כל אחד יכול לעשות את זה, בכל גיל, בכל מצב, בכל שלב. שנתחיל. שלום וברוכים הבאים לעוד פרק של רוחניות בתכלס. נמצאת איתנו היום שרון רן סגב, שהיא ניצולת הטבח של השבעה באוקטובר מבארי. היום היא פליטה במלון בים המלח. היי שרון.
שלום, נעים מאוד.
נעים מאוד גם לי. אני האמת גם מתרגשת. אנחנו ככה הכירו בינינו, יש לנו חברה משותפת, וככה אני מאוד מתרגשת שהסכמת לדבר איתנו היום ולספר לנו איך את ומה עובר עלייך, ואני חושבת שזה משהו מאוד מאוד חשוב שאנשים יבינו. ומעבר לזה גם הפודקאסט שלי רוחניות בתכלס, מה שמעניין אותי זה דברים רוחניים ואיך זה בתכלס עוזר לנו ביום יום. ואני רוצה ברשותך להתחיל בשאלה שאני תמיד שואלת את כל המרואיינים שלי, מה זה מבחינתך רוחניות?
וואו, אז קודם כל לא עשיתי שיעורי בית, שלחת לי הרבה שאלות והכנה, ואני בחרתי ככה לבוא על נקי, על ריק, על מה שיזרום, לצלול איתך לעולמות שלך ושלי ביחד. אז כל שאלה שלך תהיה בשבילי באמת תשובות של כאן ועכשיו.
מצוין, אני ממש אוהבת את זה. אני, גם כשאני שולחת שאלות לאנשים מראש, הם לא קוראים לי את השאלות, וזה לא, זה בדרך כלל באמת פשוט שיחה קולחת.
כן. אז יש לי קושי עם המילה רוחניות. לא תמיד נעים לי איתה, לא תמיד היא מדויקת לי. אני רואה את המסע הזה כאן, ואת מה שבא, מה זה רוחניות בשבילי? זאת התפתחות. פשוט באנו להתפתח ולגדול מכל מצב. עכשיו, כולנו עושים את זה כל הזמן, גם אלה שמתנגדים, גם אלה שמאוד ריאליים. החיים מובילים אותנו להתפתח. אבל השאלה אם אנחנו מודעים להתפתחות הזאת, אם אנחנו שמים לב אליה, אם אנחנו מעמיקים בה, אם אנחנו עם סימנים מובילים אותנו, אנחנו לוקחים מורה שיעזור לנו בהתפתחות הזאת. אבל האמונה הגדולה שלי זה שבאנו להתפתח.
אוקיי, ואמרת שאת לא אוהבת את המילה הזאת רוחניות, זה משהו של הארבעה חודשים האחרונים. אגב, אני רק אתמול קלטתי, אנחנו כבר בערך חודש, אולי אפילו יותר, מחכות לקבוע את הרעיון הזה, כי את היית עסוקה, אני הייתי עסוקה, לא הייתם לנו ביומנים, וקבענו, אני מבחינתי קבעתי את התאריך הראשון, שהיה פשוט פתוח לשתינו ביומן, ורק אתמול בלילה שכתבתי לך, קלטתי שהתאריך
יום
הזה
רשמי, כן.
שבחרנו זה השבעה בפברואר, שזה בדיוק בדיוק 4 חודשים לטבח שקרה,
כן.
למה שאת עברת.
כן,
אז
מטורף שזה התאריך. גם אני הסתכלתי על השבע הזה פתאום בצורה אחרת. אני חושבת שזה עוד לפגוש אותנו כל פעם שיגיע השביעי בחודש.
בטוח.
אני לא יודעת אם אני לא אוהבת את המילה רוחניות, אני לא אוהבת לא לאהוב, אבל משהו בה נדבק לכל מיני, גם למיסטיקה וגם לכל מיני גורואים, או גם משהו בה לא תמיד נעים לי, או לא מדויק לי. עולם הרוח הוא רחב, והפכו את המילה רוחניות למשהו קצת נזיל כזה, פחות מתחברת לזה,
אוקיי.
אבל אני משתמשת בה, לפעמים גם אני צריכה אותה, כן.
וככה דיברנו קצת לפני שהתחלנו את הפרק הזה, ואמרת לי שיש את שרון של לפני ושרון שאחרי השבעה באוקטובר 2023. אז בואי תספרי לנו קצת מי זאת שרון של לפני ומי זאת שרון שאחרי.
אז מבחינת שרון שלפני, שרון שלפני חייתה לה בשקט, בשקט בעוטף עזה, כן? אנחנו כל הזמן אומרים 95% גן עדן, 5% גיהנום. אבל חוץ מהפרקי גיהנום האלה, חייתי כקיבוצניקית בדרום הארץ, מאוד מחוברת לבית שלי, מאוד עסוקה בו, מאוד אוהבת אותו, מטפחת אותו. מחוברת לגינה שלי, עובדת כמורה, אוהבת את מה שאני עושה, אבל מאוד מאוד בית, עבודה, עבודה, בית. מאוד אימא, אימא נוכחת, מחוברת ככה לתהליכים של עצמי, בודקת עם עצמי דברים שאני יכולה בהם להתפתח, אבל לא מעבר לזה. ושרון של אחרי 7 באוקטובר זה שרון עם עוצמות אחרות, עם תפיסת עולם אחרת, עם הבנה שיש לה כל תפקיד. הבנתי את זה גם קודם, אבל להתחיל לדייק לעצמי מה התפקיד של עצמי בזה שניצלתי ובזה שאני כאן. כי המקום שלי היה מאוד מאוד קרוב למוות, וכבר נפרדנו אחד מהשני, ונפרדתי מהיקירים שלי בקבוצות וואטסאפ, וכבר זה היה להסתכל למוות כבר בעיניים. אז המקום הזה שינה לי את כל ההבנה של ניצלתי, ויש לי כאן תפקיד, ויש לי משמעות, ואני בודקת מה המשמעות שלי. גם עשיית פודקאסטים, לספר את הסיפור, להיות נוכחת ברגע ולהנכיח אותו לאחרים, הוא משמעותי היום, הוא ממקום של לספר את הסיפור כי הוא באמת קרה ושישמעו אותו, אבל גם לספר לאנשים שמתמודדים או לאנשים שבמקומות מאוד נמוכים שיש כוח, יש איזשהו כוח מניע, יש לנו כל מיני תפקידים, אנחנו בהרבה כובעים, אבל יש איזושהי משמעות ללמה אנחנו כאן, וזה יותר חזק לי, זה יותר בהיר לי, זה נותן לי הרבה מאוד דרייב כרגע להתרומם, כי יש רגעים שאני עדיין בנמוך, ואני פה בחדר במלון הזה, עם הווילון הזה שלא אני בחרתי, האפור, חדר קטן וצפוף, לא חדר שיכול להכיל משפחה, רחוק מכל מה שהכרתי, ים המלח, לא האזור שלי, לא הבית שלי, הילדים שלי מפוזרים לי במלון, כל אחד בחדר שלו. לפעמים אין חיבור. התמודדות משפחתית, התמודדות זוגית, ובתוך כל זה, למצוא גם מה טוב, לראות מה טוב. אני נותנת את זה כדוגמה.
איך מצליחים למצוא מה טוב? דיברת ממש לפני כמה דקות על זה שכבר זהו, כבר ראית את המוות מול העיניים ונפרדת מהיקירים שלך, ומתאים לך טיפה לספר מה עברת שם?
כן. בעצם בשביעי לאוקטובר נכנסו אלינו המון המון מחבלים הביתה. זאת השכונה שרואים את כל הבתים שרופים. נכנסו באיזשהו מקום, הכינו אותנו שהם יגיעו, כי הקבוצות וואטסאפ כבר, קבוצת וואטסאפ של השכונה שלנו כבר אמרו שהם בדרך בעצם, ראיתי לפי השורות לאן הם נכנסו.
איך זה הולך? מה, מתעוררים בבוקר לכל מיני קולות ויריות ואזעקות, ומה הלך שם בעצם?
כן, אני מתנצלת על הרעשי רקע פה,
לא
אבל
שומעים אותם.
לא שומעים.
לא שומעים.
מתעוררים בבוקר לכל מטח מטורף, לא משהו שהכרנו, אבל עדיין מטח בשמיים, כל עוד בשמיים, אני תמיד הרגשתי שזה מעליי. זה אף מעליי ויש ממ"ד ולזה אנחנו מתורגלים. אני כן עולה להעיר את הילדים למעלה, שני מתבגרים שישנים למעלה, כי להם אין ממ"ד למעלה. צבע אדום, בואו, נכנסים פנימה.
בטח
עוד
לזה
לא
אתם כבר מתורגלים.
מתורגלים, 15 שניות, זה צריך להיות מאוד זריז, אבל
וואו.
מספיקים. אני זוכרת את עצמי עוד יוצאת לצלם את זה, כי זה היה בהתחלה עוד מופע מרהיב בשמיים, והמשפחה שלי לפעמים אוהבים שאני שולחת להם, עד שאני מקבלת הודעה שחוליית מחבלים, תנעלו בית, תסגרו, תגיפו חלונות ותיכנסו פנימה. וגם אז, זה לא משהו שאנחנו מתורגלים בו, אבל לפעמים היו מחוסרי עבודה שהיו אומרים לנו חוליית מחבלים עד שזיהו מי הם. אמרתי לעצמי, אוקיי, משהו אחר קורה פה, אבל עוד לא נעלתי את הדלת, לא שזה משנה למישהו, אבל לא נכנסתי עם מים, לא עם צידה, לא עם פרי, לא עם משהו לאכול, בידיעה שזה יהיה קצר. גם הילדים, לקח להם זמן להתניע, להבין, ככה עם פיג'מות, הוצאתי אותם מהמיטות, נכנסים לממ"ד, ואז בעצם הקבוצות וואטסאפ של השכונה ושל הקיבוץ מתחילות להיות מאוד פעילות, ואני מבינה שזה יותר מחוליה אחת. אנחנו מבינים שזה צבא. גם הילדים שלי עם הטלפונים שלהם, כל אחד מקבל את המידע שלו, ודי מהר שומעים את אותם אצלנו בתוך הבית. פשוט ככה הדלת נפתחת בלי בעיה מהחלונות, הם נכנסים, שומעים הרבה מאוד ערבית, ואז מתחיל המאבק מול הדלת, דלת של הממ"ד שלנו, מולם, הבעל שלי והבן שלי מחזיקים את הדלת של הממ"ד, היא לא ננעלת, זו דלת שמיועדת לטילים, לא לחוליות מחבלים, והיו כל מיני רגעי מזל כאלה, זה שהם לא ניסו לירות על הבעל שלי ועל הבן שלי מעבר לדלת, כי ה-RPG שלהם חודר את הדלת הזאת. ואחרי דקה או שתיים של מאבק על הדלת, הם מבעירים את הדלת, הם שורפים אותה, ובעצם כשהם שורפים אותה כבר אי אפשר לאחוז בה, אבל אז גם הם לא מצליחים לאחוז בה מהצד שלהם. נשארנו ככה דרוכים לידה, אם הם ינסו פתאום בכל זאת לפרוץ אותה, אבל מה שהתחיל להיות מאוד מאוד חזק זה העשן שנכנס פנימה. והממד אטום לגמרי, ומתחיל להיכנס עשן. אני עוד מצליחה לקרוא לעזרה בקבוצות וואטסאפ, אז כבר הם הורידו את החשמל, הם שרפו את החשמל, אבל עוד יש לי בטריה. וככה שעות אחרונות של בטריה, אני עוד קוראת לעזרה, מנסה גם ככה לעודד את הבנות שלי.
זהו, קוראת לעזרה למי? למי כתבת?
דרך קבוצת צחי של הקיבוץ, דרך הרבש"ץ, הבנו כבר דרך הקבוצות וואטסאפ שהוא משהו קרה לו, או נפגע או נרצח, אבל דרך החברים שלי, האחיות שלי, המשפחה, נשים שקצת אולי מחוברים ליחידות בצבא, שולחת את הנקודת מיקום שלנו, עוד מאמינה שכל רגע יבואו לחלץ אותנו. וזה גם מה שאני מעבירה לילדים, בעיקר לבת שלי הקטנה, בת ה-13, הללי, כל הזמן, כל רגע הם מגיעים, הללי, הם עוד מעט אצלנו, הצבא בדרך. ככה עוד האמנתי בזה בהתחלה, ולאט לאט אני מבינה שגם בטריה עומדת להיגמר לי, אז אני נפרדת מהם, רק אומרת להם, תשלחו מי שאפשר, אנחנו נחנקים פה למוות.
זה כמה שעות אחרי את מדברת, כמה שעות אחרי שנכנסתם לממ"ד?
הם מהר מאוד הבעירו את הדלת ואת הבית, כל הזמן שמענו את האש, שמענו דברים נופלים, נשרפים, שמענו אותם מזיזים דברים, אנחנו מבינים אחר כך שהם הבעירו צמיגים בתוך הבית. אז כמה שעות טובות, זה 3-4 שעות כאלה, ואז הם עברו לחלון. ואז הם עוברים לחלון ומנסים לפוצץ את החלון וקוראים לנו דרך החלון ושמו מין לבנת חבלה על החלון, מפוצצים אותה. זה היה אחד הרגעים המבעיתים כי נכנסו רסיסים הביתה וגם אתה ממש שומע אותם קרוב. ומעבר לחלון כמעט מצליחים להגיע אלינו. נוצר מין חור כזה בחלון, זה החלון מתכת. מזל שהוא היה מאובטח, הבן שלי זה עוד מקום של מזל, הוא הבטח את החלון הזה ברגע האחרון.
כי מה זאת אנחנו אומרת? לא... מה הוא עשה? מה זה
יש
הבטח
לי
את החלון?
שני פינים בצדדים של החלון שצריך גם אותם לסגור, ואנחנו רק לא נעלנו איתם, אלא רק סגרנו אותו. והוא ברגע האחרון גם סגר את השני פינים הבטחה האלה.
הבנתי.
וגם שם, גם מהחלון, הם לא מצליחים לפרוץ, למרות שאנחנו רואים את הידיים שלהם, והם מנסים בכל הכוח, וזה הכניס לנו טיפה טיפה אוויר, החור הזה שנוצר מהפיצוץ שלהם.
זאת אומרת, דווקא זה שפוצצו ואתם רואים ידיים וזה, כל הפחד והאימה, בעצם זה הכניס קצת אוויר פנימה.
לגמרי, לגמרי. המקום הכי הכי מפחיד, שכבר ממש קרוב ללהיות סופי, גם הכניס משהו שהוא נותן חיים. וזה כל הזמן פגש אותי. כמובן שכשאתה בחרדה ובאתה, אתה לא חושב כל הזמן את המחשבות האלה, אתה הישרדותי לגמרי. רק לקחת משם שלוקים של אוויר ולחזור להתחבא מתחת למיטה. גם שכבנו כי האוויר הדחוס עלה למעלה. ואז בעצם הבן שלי כל הזמן מבקש לקפוץ מהחלון. בואו
בן
נברח.
כמה הוא?
הוא בן 17 וחצי, ביוד ב', בן הגדול שלי, מעיין. והוא גם קצת עוד בטלפון שלו הבין שיש משפחות שעשו את זה. לא ידענו עוד מה עלה בגורלן. וגם אנחנו לא נושמים. אנחנו, זה למות פה מחנק, וזה מה שבעצם הם עשו, והם קיוו שבאמת נקפוץ. ודורון, הבעל שלי, מאוד בנחישות, לא זזים מהממד. הוא כמעט ולא מדברים, גם אין כוח להוציא על זה אנרגיה, אבל את זה הוא כן אמר, לא זזים מהממד. וזה למשוך את הילדים במצב מאוד מאוד קשה, מעולפים, כבר פשוט מעולפים שעות. עד שלקראת אולי 2 או 3, אין לי בקרת זמנים, כי כבר היינו בלי שום אלמנט של זמן. הבן שלי לא יכול יותר, ולא כל כך התייחס לזה שאמרנו שלא זזים מהממד. והוא רק אמר לי, אנחנו נחנקים פה, אני קופץ. אמר לי, אני אתחבא כאן בשיחים, לא ממש הבנתי איפה, כי יש בגינה כל מיני סוגי שיחים, אבל הוא תכנן איפה להתחבא, לא יכולתי לעצור אותו כבר. הוא פתח את החלון הכבד הזה, ועשה קצת רעש, עוד היו מחבלים בבית, שהבעירו כל הזמן. והמזל שהוא קפץ לבד, באיזשהו שלב חשבתי לקפוץ אחריו, אבל זאת דילמה הישרדותית כזאת, ומה עם הבנות ודורון, בדיעבד, מזל שהוא קפץ לבד, הוא מצא מחבור רק לעצמו, וטוב שכך, והוא התחבא במקום טוב, ליד איזושהי גופה, שאולי גם זה שמר עליו, והכניס לנו אוויר. הילד הזה הציל אותנו בזה שהוא קפץ, כי הוא הכניס לנו אוויר. כמה שניות אחרי שהוא קפץ, היה מתח מטורף, והיינו בטוחים שזהו. אני מחזקתי כל הזמן בלי לבכות, או לא הייתי מסוגלת, ביקשתי רגע, תנו לי שנייה להיפרד ממעיין. הבנתי שבעצם הם ראו שהוא קפץ, והם למעלה אצלנו בבית, והם... הייתי בטוחה שאו שהוא נלקח או שהוא נרצח, וביקשתי רגע סליחה ותנו לי רגע להיפרד. אז טיפה ככה בכיתי, אבל הרגשתי שזה לוקח כוחות. אני עוד צריכה כוחות.
וכל הזמן הזה אתם שוכבים על הרצפה מתחת למיטה.
כל הזמן. הבעל שלי פחות הצליח להיכנס תחתיה, אז הוא ישב מקובץ מתחת איזה שולחן כתיבה, זה החדר שינה של הבת שלי, הממ"ד. לכן יש מיטה, שולחן כתיבה, בלי נוזלים, מיובשים לגמרי, בלי אוכל, לא שרעבים במצב הזה, אבל בלי כלום. מזיעים אליו.
כמה שעות הייתם שם עד שבסוף חולצתם?
היינו בעצם משש וחצי בבוקר עד שש וחצי שבע בערב.
וואו.
יותר
ואיך
מ-12 שעות.
זה נגמר? מה קרה
אז
בסוף?
בעצם לקראת חשיכה, שכבר באמת נפרדתי גם מהבנות, רק אמרתי להם, בואו רק תגידו אחריי, בלי שאתם מאמינות בזה, שמה ישראל, אדוני אלוהי, אדוני אחד. ככה רק תמלמלו אחריי, בבקשה.
למה זה
וככה
היה לך חשוב
נפרדתי.
שהם ימלמלו את זה?
רציתי שגם אם אנחנו נפרדים פה, ניפרד עם איזושהי אמונה, עם איזשהו, שניסינו הכל, שהאמנו בטוב, שהאמנו שיצילו אותנו, שיש מישהו ששומר עלינו. ואולי גם עוד ניסיתי לקרוא ככה לעזרה. עזרה אחרונה כזאת, באמת, בסוף הכוחות, בקצה שלהם, את זה מלמלתי.
זאת אומרת, את מבחינתך כבר ממש נפרדת.
נפרדתי. הסוף שהתחיל לרדת חושך, אם כל הזמן אמרתי לבת שלי, הם כאן, הם כאן. את שומעת עכשיו את המתח הזה, זה כבר שלנו, עלה לי, זה של הצבא. סיפרתי לה סיפור ולעצמי סיפור, אבל גם זה נתן לי כוח. הסוף כבר לא מצאתי, כבר אמרתי, טוב, בואו נתפלל. ובאמת לקראת שבע בערב שמענו פתאום עברית, הבעל שלי שמע משהו מעבר לחלון, ועוד בלחש הוא מרים את הראש ולוחש להם, חייל צ'יק. לא הבנתי למי הוא מדבר כבר. ובאמת ניגש מישהו לחלון, ואני רק קוראת לו, רק קוראת, אבל הבן שלי, עם זה יצאתי החוצה, והוא אומר לי, הבן שלך פה, ומצביע על הדשא. ובעצם, הבן שלי קפץ עליהם, קצת לפני שדורון קרא להם, שמע עברית, ולא התבלבל, כי היו הרבה מחבלים שעברו לידו עם מדי צהל, וכשהוא הרגיש שזה בטוח חיילים, הוא יצא מהשיחים ורק אמר, אני ישראלי, אני ישראלי, והצביע על החלון מפויח שלנו, שאני לא יודעת אם הם היו בכלל עוצרים ליד חלון כזה, כי הבית היה כבר עלה באש, והוא הציל אותנו, הוא הביא את החיילים, ובעצם פגשתי בו, אחרי שחשבתי שהוא כבר לא איתנו, אבל אפילו זמן להיות איתו ולחבק אותו לא היה, כי היינו תחת אש. רק חיכיתי שהבנות גם יצאו מהחלון ודורון אחריהם, וככה תחת אש בריצה רצנו לאיזשהו ממד אחר מאובטח של בית שלא נשרף בשכונה שלנו. שם פגשנו חלק מהמשפחות שניצלו, ושם התחלנו לקבל אינפורמציות על מי איתנו ומי לא. ושם התחלנו להבין את גודל הזוועה. אני חושבת שאתה לא מבין אותה בשעות שאתה בממד, אתה גם עסוק רק בעצמך. הזוועה הזאת בהתחלה היא רק שלך. גם לא הבנתי שהיא של עוד שכונות בקיבוץ, ושהיא של עוד קיבוצים אחרים, ושהיא של מדינה שלמה. אתה עסוק רק בעצמך. וזה הנס שלנו. ניצלנו מהתופת, כשהשכנים שלנו, לדוגמה, לא ניצלו, היו באותו סרט של שריפה, שחברים טובים לא ניצלו. ומאז אנחנו בתהליך שיקום וריפוי וטיפולים מכל מיני סוגים והבנה, תובנות שיורדות.
את יכולה לתת דוגמה לאיזה תובנה כזאת שירדה?
קודם כל אני אגיד שבמהלך השעות בממד נאחזתי בכל מיני סימנים.
למשל?
ובכל מיני תרגולים. קודם כל, הבסיס של הכל, ואני, האיש שלי, הבעל שלי, הוא מטפל בנשימה. הבסיס של כל הדבר הזה בממד היה לנשום. לא נשאר לנו אוויר. וההתחלה של ההתחלה של התופת הייתה הנחיה שלו איך לנשום, איך לא לבזבז את האוויר שקיים לכולנו, איך לקחת את זה בשאיפות קטנות ונשיפות יותר ארוכות, איך להתייחס.
יש לי צמרמורות בכל הגוף עכשיו.
הוא הנחה אותנו, וכמה שתמיד הילדים מתנגדים להנחיה של אבא מטפל בנשימה, אני חושבת שזה נתן איזשהו קצב לנשימה שלנו ואיזושהי מודעות והתייחסות למשאב היקר ערך הזה, האוויר, האוויר. להגיד תודה לכל נשימה, וזה היה יקר מפז, המעט אוויר שנכנס לנו מאחור שהם יצרו. עד שגם לא באיזשהו שלב נגמר האוויר, כבר לא יכול היה להנחות אותנו, אבל זה היה מין תרגול מאוד חזק בלנשום מבוקר, ולנשום עם תודה, ולנשום בשקט. היה המון שקט באוויר, שקט של פחד, הלב, הדופק של כולנו דפק, הגוף צרח המון אנרגיה. אבל רק לנשום, זה היה הבסיס שם להכל, רק להילחם על כל נשימה. היו עוד סימנים שנשלחו אליי, כמו מגנט שנפל מהדלת של הממד. הסתבר לי אחר כך שגם דורון מצא אותו באיזשהו שלב מתחת למיטה, אבל דורון העיף אותו, זה פחות עניין אותו. ואני לא הבנתי פתאום מה זה החפץ הזה לידי. ואני מסתכלת, ואני רואה את המגנט של הללי, שהוא בבושקה קטנה וצבעונית, שהיא בבושקה סופר וומן, מצויר עליה האס של הסופר וומן. והסופר וומן הזאת, תפסתי אותה. ופשוט אמרתי לעצמי, זהו, את עכשיו סופר וומן. זה החוזק שלך. תפסתי את הבבושקה הזאת לאורך כל השעות, שחררתי אותה רק כשקפצתי מהחלון, ולימים אחד החיילים שהגיע אלינו לממד מצא אותה שם זרוקה מתחת למיטה, היא חיכתה לי, והאמת שעשיתי קעקוע שלה עכשיו.
וואו,
בואי נראה אם
טרי?
רואים פה. לא, רגע, אני מראה.
זהו, זה קעקוע של לב. אני רואה, רואים, כן, קצת טרי מיותר למעלה? זהו, וואו.
אם זה את האס של
כן,
סופרוומן.
של הסופרוומן, וואו. זה בעצם
כאילו
נתן
היא
לך כוחות.
נשלחה אליי, נשלחה ושמרה עליי שם, כאילו מין שמירה כזאת.
והזכירה לך שאת גם יכולה להיות סופרוומן בעצמך. אפילו במצב
לגמרי.
הבלתי נתפס הזה שנקלעתם אליו.
אני בן אדם של הרבה סימנים, אני לפעמים חיה מסימן לסימן, וזה היה, נאחזתי בזה. סימן נוסף שהיה לי זה כשמעיין קפץ, הוא בעצם השאיר את החלון פתוח, חלון שהציל אותנו כי נכנס אוויר, אבל גם הפחיד אותנו ברמה הכי, זה היה החלון הכי מפחיד בעולם, חלון שמסמל חופש, אבל הוא גם מסמל שהם עברו שם כל רגע, אם הם היו רואים חלון פתוח לרווחה כמעט, פחדתי מהחלון הזה, נכנסתי מתחת למיטה, אבל הוא הכניס לי גם חיים. זה היה מין,
והוא בעצם, הוא נשאר פתוח אחר כך? אף אחד מכם לא סגר אותו?
לא היינו מסוגלים, דורון ניסה קצת לסגור אותו, זה עשה כל כך הרבה רעש, שפחדנו שאם נסגור אותו, אז הם יגיעו ויבינו שיש כאן חיים, וגם זה לסגור לנו את פתח אוויר, זה או למות מחנק, או למות מהם, זה היה מין, לא סגרנו אותו, פשוט לא סגרנו אותו. ואז במעט פעמים שהוצאתי קצת את הראש מתחת למיטה לקבל אוויר, מצאתי זווית מסוימת מתחת למיטה והסתכלתי באומץ לחלון הזה. ומה שראיתי זה בעצם עלים של ענף של שיח אברהם, שזה שיח שהיה, שנמצא מעבר לחלון הזה בגינה, ששכח, שממש הגיע עד לחלון, שעשה מין צל על החלון, וראיתי את הענפים שלו. זה גם שיח שמאוד יקר לליבי, וגם המשמעויות של שיח אברהם, זה שיח רפואי, זה אחר כך הבנתי כמה אני מחוברת לזה גם ממקום אחר, אבל פשוט הסתכלתי על הענף הזה, ודיברתי עליו, אמרתי לו, כמו שאתה בחוץ, ואתה מסמן לי חיים, ואתה לא נפגעת ולא נשרפת, ואתה חי, ואתה נושם ואתה בחוץ, אני אגיע אליך. אנחנו ניפגש. אני אצא החוצה ואני אראה עוד את השיח אברהם שלי. וזה היה סימן מהחוץ.
כן.
כי החלון מאוד הפחיד אותי זה שהוא פתוח, אבל השיח נתן לי שם כמו הגנה. כמו השיחים ששמרו גם על מעיין, זה כבר שיחים אחרים, אבל אני הגעתי אחר כך הביתה להודות לכל הלב והלב ששמר על הבן שלי והגן עליו. הטבע גם שומר עלינו.
וואו.
כשנותנים לו לשמור, מעיין מצא מחסה בתוך שיחים. וזה היה מאוד נוכח, המקום של הטבע בחיים שלנו בסיפור של המזל שלנו, של הנס. אז זה ככה הסימנים שהלכו איתי גם אחר כך. לימים העתקנו את הגינה, כי הבית מיועד להריסה. אז אמרתי, הבית יארס, אבל לפחות חלק מהעצים שלי והדברים שגידלתי, העתקנו את השיח אברהם הזה ועוד כמה עצים שהיו לנו לגינה אחרת של חברים טובים במושב מסלול, לאדמה בריאה שתיתן להם עכשיו חיים. הם עברו גם טראומה.
לגמרי.
כרגע הוא לא שם, השיח אברהם, אבל העברתי אותו למקום בטוח.
את מתכוונת אחר כך להעביר אותו למקום שאת תהיי בו בחזרה, שהוא יהיה איתך?
אז זאת גם שאלה, איפה אתה משחרר את כל מה שהיה, וכבר נתתי אותו, והוא כבר באדמה אחרת, והם מבחינתם חברים שלי, זה כמו בית הבראה לגינה שלנו, והכל יחזור אליכם. גם אני חשבתי ככה בהתחלה. דורון אמר, אין צורך. גם אין צורך להעתיק אותם, אבל אם מעתיקים אותם, שיהנה מהם מישהו אחר.
וואו. זה
שיתנו.
וואחד שיעור בשחרור של חפצים, נראה לי.
ושחרור, בדיוק היום הייתה לי שיחה עם מישהי שדיברנו על מינימליזם, על הגרנות, על כמה אתה אוסף, על כמה חשוב לך החפצים שלך. אני מאוד מתגעגעת. יש חפצים שזה לא בגדים שאפשר לקנות שוב.
למה למשל את מתגעגעת שלא נמצא איתך יותר?
אני מתגעגעת לתמונות מפעם שאי אפשר להשיג אותן, הן גם לא היו בענן. זה היה לפני ימי הענן, תמונות שלנו, תמונות שלי כילדה. אפשר להשיג חלק, אבל היו כמה מסוימות ששמרתי לי אותן. גם אלבומים שעשיתי לפני עידן הדיגיטלי. אני מתגעגעת לעבודות אומנות שאספנו, ציורים שדורון צייר, ציורים מהילדות שהילדים ציירו, ששמרתי, שמסגרתי, שאת זה אי אפשר להחזיר. לצמיד מסבתא, שהיה מאוד חשוב לי. אז תכשיטים אפשר להחזיר, אבל לא משהו שהוא סנטימנטלי.
נכון.
והשיעור הוא עם הרבה כאב לשחרר בשביל להתחיל משהו מחדש, בשביל לבנות משהו חדש, וההבנה אנחנו נאחזים בדברים האלה. אנחנו נאחזים, זה זיכרונות, זה חיים. אנחנו נאחזים כל הזמן במה שהיה לנו. אבל בעצם מה שקיבלתי זה שיעור בלשחרר, אבל לא רק לשחרר, גם לבנות מעכשיו זיכרונות חדשים, או סיפור חדש גם על מה שהיה. לנסות להסתפק עכשיו באמת במה שצריך. לא הייתי אגרנית.
מה למדת באמת על מה שצריך? הרי את אומרת שהוציאו אתכם חיילים מהחלון שם, הייתם עם בטח עם הפיג'מות, את אומרת?
כן, גם בלי טלפונים, הרבה אנשים חיפשו אחרינו ולא ידעו מה איתנו, כי היום בלי טלפון זה... בעצם אתה לא צריך הרבה. אתה לא צריך הרבה, אתה צריך אוויר. אתה צריך מים, היינו מאוד מאוד צמאים, צריך את הבסיס הזה, ואתה צריך איזשהו חיבור לאנשים, האהבה, זה שאנחנו ככולנו, ברגע שמצאתי את מעיין, זה מה שהייתי צריכה באותו רגע. אפילו היה שם טיפה 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 זמן אופורי כזה, שהתאחדנו, שמצאנו אותו. מהר מאוד החיים והקצב שלהם, אז ברור שטלפונים זה היה במיידי להשיג לנו, בטח של הילדים, למרות שהסתדרנו כמה ימים בלי.
כמה ימים עד שהשגתם?
כן, בהתחלה.
ומה זה השגתם? זה המדינה דואגת? זה תרומות? זה מה?
לא, זה רק תרומות.
רק
המדינה,
תרומות?
כן.
וואו.
מתישהו אנחנו נקבל אולי מהמדינה ומס רכוש שמילאנו, זה ייקח זמן, זה כל תכולת הבית, אז היינו צריכים למלא הרבה בירוקרטיה כשנשרף לך הכל הכל הכל, אבל השגנו בהתחלה, זה רק מרוחב לב ענק של אנשים שלא הפסיקו להזרים ולתת, ובאמת זה היה להלביש את חמישתנו מאפס.
אנחנו גם פה, אנחנו בכפר סבא גם, כל מה שהיה בארון שלו, זה שלחנו לאנשים שאני יודעת שהביאו את זה לכל מיני מלונות, אני לא יודעת אם דווקא אליכם, אבל כן.
אולי אני לובשת פה איזה חולצה שלך במקרה,
אולי, אולי.
אבל כן, גם באיזשהו שלב פחות בא לך דברים יד שתיים או משומשים, גם בא לך קצת להתחדש בחדש בדברים שדומים למה שהיה. זה היה נורא חזק אצל הבנות המתבגרות שלי. אנחנו רוצות כמו דברים שהיה לנו. אנחנו
כן.
זה כל הזמן לחזור אחורה ולהסתכל קדימה, לחזור אחורה ולהיות בכאן ובעכשיו. זה משחק כזה של מה אנחנו רוצים לעשות דומה למה שהיה, גם בחפצים, מה אנחנו שוב פעם רוכשים דומה בדיוק את אותו נעל, ומה אנחנו לא, דווקא לא, זה היה לנו פעם, זה מהחיים הקודמים, בואו נרכוש עכשיו משהו אחר, זה הזדמנות להתלבש אחרת, להסתכל אחרת על החיים, לרכוש דברים אחרת. גם אמרתי להם, רק מה שצריך, רק מה שצריך עכשיו, זה גם שיעור, זה גם
לגמרי.
התמודדות, זה ילדים שרגילים לשפע, וזה לא שהם חסרי, הם היו חסרי כל לרגע,
זה
עדיין.
באמת קשה לנו לתפוס את זה, אנחנו באמת חיים בעידן של שפע, וזה משהו שהוא לא נתפס, שפתאום ביום בהיר אחד נשארים רק עם הבגדים שלובשים, זהו, זה כל רכושך עלי אדמות.
זה מדהים. זה גם ריסטארט לחיים, וממש להתחיל מאפס, וזה גם מאוד מאוד מייאש. כן, היו שם גם הרבה מאוד רגעים, ועדיין יש, של חסר לי, של געגוע נורא גדול לבית, למה שהיה, לחפצים מסוימים, בטח
כמה,
שלאנשים.
כן, בטוח. כמה שנים גרת בבית הזה או בבארי בכלל?
בבארי אנחנו כבר כמעט קרוב ל-30 שנה.
וואו.
הבעל שלי הוא בן בארי, אז מבחינתו זה בית מגיל אפס. 30 שנה שבתוכם גם למדנו והיינו סטודנטים, אבל כל הזמן עם חיבור לבארי. בבית הספציפי הזה שנשרף, גרנו 5 שנים, הוא יחסית חדש. אבל גם בגלל שהוא יחסית חדש, הוא היה מאוד מושקע ומאוד, ממש היה יצירת האומנות שלנו.
וואו.
ממש השקענו בו,
בטח
בו ובגינה.
תכננתם להזדקן שם, להיות שם ככה.
לגמרי, לגמרי. מהמרפסת שלנו ראו את השקיעות הכי יפות בנגב המערבי. אני כל הזמן חוזרת כי זה מקום שהיה לי כל כך חזק לשבת בו ולראות את השקיעות. ושם ראיתי את עצמי בכל עונת שנה ובכל גיל יושבת ורואה את השקיעה משם. ומשם הם הגיעו. מהשקיעה של עזה הם הגיעו אלינו. קשה לי היום להגיע לבארי ולהיזכר.
כן, את לא מגיעה לשם?
אני מגיעה. וחשוב לי להגיע, היה לי גם חשוב להגיע לבית ולהודות לו, ולהודות לממד, וזה בית ששמר עלינו, ולהודות למקום שהבן שלי התחבא בו, ממש היה לי חשוב להיפרד מהבית הזה. אבל זה גם קשה, זה גם מלווה בהרבה קושי להגיע למקום שכל כך אהבתי, שמרגיש עוד מזוהם, מרגיש עוד מקום של מלחמה,
אני
מקום ש...
יודעת שקראתי איפשהו שחלק מחברי הקיבוץ כן התחילו לגור שם אפילו חלקית, או זה...
כן, קודם כל זה חלק מתהליך של ריפוי ותקומה. בארי זאת קהילה חזקה, זה קיבוץ שהדפוס מאוד משמעותי לו, אנשים חזרו לעבוד בדפוס, חזרו להפעיל אותו.
כמה חברי קיבוץ היו לפני השבעה באוקטובר?
אנחנו בסביבות ה-1,200 איש, לא כולם חברים, סביבות ה-400 משפחות, בתי אב, ו-97 אנשים נרצחו לנו.
זה לא
היו עוד
נתפס.
30 חטופים, שחלק מהחטופים יוחזרו לצערנו כגופות.
כן.
וחלק אנחנו עוד מתפללים, כולל השכן שלי, דרור אור, שהאישה שלו יונת נרצחה, והוא עדיין, גם הילדים שלו היו בעזה, השתחררו, והוא עדיין, אנחנו נושאים תפילות כל הזמן, כל הזמן. לא, זה לא נתפס, זה לא מספר שיכול להיתפס. זה הילדים שלי נפרדו מהחברים הכי טובים שלהם, התמודדו עם פרדות, היינו בהתחלה בלוויות, כל יום כמה וכמה לוויות, כולל הילדים שלי.
זה נשמע כמו באמת יגון בלתי נתפס. במיוחד בקיבוץ, במיוחד שזה ככה מאוד קהילתי,
כן.
ושזה אחוז מטורף של אנשים שביום אחד נגדעו חייהם.
כל אחד הוא סיפור, וכל אחד זה חיים. כל אחד זה חיים, ואתה
ממש.
לא יכול להכיל את זה כשזאת כזאת כמות.
זה נשמע ככה, שאי אפשר להכיל את זה.
הם ממש הסתובבו פה בינינו, כל המתים. וכולנו דיברנו על זה. אתה פתאום רואה מישהו, פתאום רואה צללית, פתאום מישהו נורא נורא דומה. פתאום אני שומעת מישהו, ואתה מסביר לעצמך שהם לא איתנו. אבל הם היו פה כל כך נוכחים.
יש לי צמרמורות בכל הגוף כשאת אומרת את זה.
והם ליוו, הם כאילו מלווים אותנו.
תראי, אצלנו, להבדיל אלף אלפי הבדלות, מבין שלושת ילדיי, אז הבת שלי איבדה ידיד שהיא טיילה איתו במזרחי, בת 23, היא בדיוק חזרה מטיול במזרח, לא במזרח, בדרום אמריקה. ומישהו שהיא טיילה איתו שם, הוא נהרג בעזה, ובדיוק שבוע אחרי הייתה בלוויה, ובדיוק שבוע אחרי התבשרנו שאחד החברים הכי טובים של הבן הצעיר שלי הוא בן 21, גם נהרג בעזה, ושבוע אחרי שבוע, בסך הכל, היינו בשתי לוויות שבוע אחרי שבוע, ולא אנשים שחיו במרחב שלנו, ולא... וזה... אני הייתי גמורה מזה. אני ממש... רק לראות את הילדים שלי ככה.
כן.
ורק... כן, אז אני מנסה לדמיין כפול, זאת אומרת, 97 איש, זה באמת נשמע כמו משהו שאי אפשר בכלל לתפוס ולהכיל ו...
אי אפשר, אז ברור שאתה מבכה ואתה באבל על מי שהיה יותר קרוב אליך, על משפחה, דודה של הבעל שלי נרצחה. אז זה מתחיל מהמעגלים האלה. אבל זה קהילה שלמה מפורקת, וצריך להרים ולשקם ולרפא קהילה שלמה. אז חלק מהאנשים חוזרים לבארי כחלק מתהליך הריפוי שלהם, וזה מה שטוב להם, וזה נהדר, וגם לא כולם עברו את אותה טראומה.
נכון.
לא כולם עברו מה שאני עברתי.
כן.
ויש גם בזה קצת מדרג כזה של טראומות, ויש אנשים שיש להם שם בית, ולא נשרף להם כל הבית.
כן.
השכונה שלי לא מייצגת את כל הקיבוץ. כולם עברו טראומה, גם להיות בתוך ממד כשאתה יודע שחודרים לך לתוך הקיבוץ, תחושת חדירה נורא קשה, נטישה, הרגשנו שהופקרנו, כל הכעסים וכל הפחדים עלו שם במהלך השעות האלה. אבל לא כולם עברו את אותו דבר, ויש כאלה שהעיבוד של הטראומה הוא אחר אצלם.
נכון.
ועושה להם טוב לחזור לשם, וזה מחזק אותם לגור שם ולהיות שם. אני יודעת שאני, גם אין לי בית, אז אין לי כל כך שאלה, אבל גם כרגע אני צריכה זמן ריפוי, וגם הילדים שלי כמה שהם מדברים עוד על בערי באהבה ורוצים, רואים את עצמם חוזרים לשם, הם צריכים עכשיו את החברים שלהם שנשארו, שזה כאן במלון. הם צריכים עכשיו את הטיפול שמקבלים כאן במלון, את החיבוק שמקבלים אותו דרך משהו שהוא ביחד. וזה מאוד קשה לחיות כאן. זה לא בית, זה צפוף. זה אם בהתחלה חיבקנו את כולם, ובאמת שמחנו על כל אחד שראינו. כל אחד שראיתי, גם אנשים שלא היה לי איתם קשר. גם אנשים שפחות הייתי מחוברת אליהם. בהתחלה אהבנו את כולם, זה הייתה מין אחדות כזאת. וברור שלאט לאט החיים חוזרים, וטוב שכך, אבל גם אם רציתי שישמר משהו מהחיבור הזה, אז חזרנו לאותן משבצות, ומי שפעם היה חסר סבלנות, אז הוא עוד יותר חסר סבלנות עכשיו. ומי שהיה מעצבן, אז הוא עוד יותר מעצבן עכשיו. אנרגיה, מי שהיה אנרגטית טוב לך, ממשיך להיות טוב לך.
נכון.
זה מאוד חזק עכשיו, זה מאוד נוכח.
ומה את עושה היום? איך נראית השגרה שלכם היום? גם בכל זאת עברו 4 חודשים. מה עושים כדי לחזור לשגרה, כדי להרגיש קצת נורמליות, קצת משהו של בית?
אז היום, בתקופה האחרונה, אני גם חזרתי ללמד. אני מורה.
מורה של מה?
מורה ליסודי, אז ביסודי מלמדים בעצם הכל, אבל אני בהכשרתי חינוך מיוחד. לקויי למידה, אז בעצם יוצאים אליי תלמידים עם קשיים, לקויי למידה, ואני נותנת כמו הוראה מתקנת. אז יוצאים אליי קבוצות קטנות, יוצאות אליי קבוצות בהתאם למערכת. בנינו פה בית ספר שהוא רק לילדי המפונים, וזה גם נותן איזושהי משמעות ושגרה. אני לא מצליחה עוד למצוא את הכוחות לעבוד כל יום. גם הוראה זה משהו מאוד שוחק. וגם זה מין שיח פנימי שהיה לי עוד לפני 7 באוקטובר. האם זה מה שאני רוצה להמשיך לעשות, וזה הייעוד שלי, ואם זה מדויק לי. והשביעי לאוקטובר הביא משהו שפתח מלא אפשרויות.
נכון.
ואחת האפשרויות שנפתחו לי זה לספר את הסיפור שלי, ולהיות השפעה על אנשים.
זהו, מה בעצם היית רוצה? מה הסיבה שאת בוחרת? אני יודעת שזה לא רעיון ראשון שאת מתראיינת לפודקאסט, אולי כבר גם יש עוד רעיונות שקבעת אחר כך. מה הסיבה שזה חשוב לך לספר את הסיפור שלך? מה היית רוצה שייצא מזה?
אז אני, המדיה של הפודקאסטים תמיד עניינה אותי, התאהבתי במדיה הזאת, ואני מתהלכת עם אוזניות בבית, הילדים כבר יודעים, גם כשאני מקפלת כביסה, לא רק כשאני נוהגת. בכל עבודות הבית אפשר להקשיב לפודקאסט, זה מלווה פסקול חיי. מכל הסוגים, פודקאסטים מכל הסוגים, ממש המדיה שלי. בעיניי זה לפעמים להשתתף בשיחה עם חברות אחרות שלא מכירות אותי, אבל אני איתם בשיחה. וככה התגלגל, כאילו זימנתי, פשוט זימנתי. ביקשתי כנראה מהיקום, אני רוצה לספר גם, אני רוצה לספר את הסיפור שלי, ויש לי מה להגיד לעולם. עד 7 באוקטובר, מאוד אהבתי את המדיה הזאת, אבל מה הסיפור שלי? קיבוצניקית מהדרום. ופתאום יש לי סימנים שנותנים לי מלא תשובות, ויש לי כוחות שגיליתי בזכות סיפור הישרדות.
בזכות איזה בבושקה שהתגלגלה אלייך.
לגמרי. ויש פתאום אמונה שמתעצמת, שיש לדברים כאן תפקיד. ויש תחושת שליחות. ויש המון דברים שאפשר להשיג דרך המדיה הזאת. ובאמת הגיעו אליי, וחלק אני יצרתי קשר עם אנשים שאני אוהבת, את הפודקאסטים שלהם, והתחלתי לספר את הסיפור בפודקאסטים. והאמת שהראשונה הראשונה הייתה דורין אטיאס, שהגיעה אליי לכאן למלון, ופתחה בפניי את העולם הזה, עם פודקאסט שונה משלך, אבל זה פתח, ואני לא יודעת לאן זה הולך ולאן זה יוביל אותי, אבל אני כן פתאום מבינה שאנשים מקבלים ממני. אנשים מקבלים ממני כוח, אנשים רוצים לשמוע עוד, אנשים מגלים סימנים בעצמם ומתחילים להתייחס לסימנים שהם רואים בחוץ. והכל סימנים.
כן, הסימנים קיימים כל הזמן, השאלה אם באמת אנחנו מתייחסים אליהם או לא.
זה ברמת מסעית שעוברת וכתוב עליה, הצלחת.
מסכימה איתך, זה
משהו כזה, זה
נכון,
ברמה הזאת.
נכון.
וכן, ואחד הדברים שמדגדגים לי עכשיו, זה אולי לייצר פודקאסט משלי, בבוא הזמן או בבוא היום. אולי יש לי משהו להגיד רלוונטי על החיים שלי, על לחיות בלי בית, על מה זה אומר לשחרר. הרבה מאוד נושאים שאפשר, כל נושא זה לפודקאסט בפני עצמו.
לגמרי, לגמרי.
אבל להיות משמעותית, להיות משמעותית. המקום הזה של כמעט לפגוש את המוות, ולהיות קרובה אליו, ולאבד הכל, הכל, לא רק מחפצים, אלא חיים, אנשים שכל כך אהבתי. הכל התפזר לי, אז ההבנה היא שאני רוצה להיות משמעותית לא רק לילדים שלי, כמו שהייתי עד 7 באוקטובר, או אולי לתלמידים שלי. להיות משמעותית, להגדיל את המעגל שאני משמעותית לו. משמעותית לא ממקום של שמסתכלים רק עליי, או מקשיבים רק לי, בכלל לא. אלא פשוט שיקבלו ממני איזושהי השראה, איזושהי מתנה, איזושהי השפעה טובה. אם את זה עשיתי למישהו אחד, אז זה מבחינתי הכל. והבנתי שדרך הפודקאסטים אולי אני נותנת ככה מתנות לאחרים, וזה מה שמשמעותי לי.
זה לגמרי, לגמרי את נותנת מתנות, את יודעת, אני מקשיבה לך, ולמשל מוטיב חוזר בתוך כל הזוועה והפחד מוות כל הדברים שאמרת, שעברתם כמשפחה ואת עם עצמך, וגם אחר כך, כל הזמן למשל אני שומעת מאוד מאוד חזק את ההודיה, שזה למשל אחד הכלים הרוחניים הכי חזקים שיש. מלא אנשי רוח מדברים על זה, הרבה שיטות מזכירות את זה, גם בתטא הילינג, אני הכי חזק עם התטא הילינג, למרות שלמדתי כל מיני שיטות, הודיה זה משהו שמאוד מאוד יכול הכי בתכלס לגרום לנו להרגיש טוב.
הודיה זה אחד, אפרופו קעקועים, זה אחד הקעקועים שמקועקעים לי על היד, כתבתי תודה.
עכשיו אחרי השבעה
שנים.
באוקטובר?
לא, לפני כמה שנים. זה היה, הייתי צריכה תזכורת, וכמות המחברות שנשרפו לי, שהיו מלאות רק באמירת תודה, ורק בהודיה. לאחת המחברות ממש קראו הודיה. זה פשוט כלי מרפא, זה כלי שמכניס לכאן ולעכשיו, זה כלי טיפולי. לא יכולתי להשתמש בהתחלה בתודה. לא יכולתי להודות. על מה תודה? על זה שנשרף לי הכל? על זה שהחברים הכי טובים שלי נרצחו? על זה שהגיעו אליי עשרות מחבלים הביתה? אבל אז אתה נזכר שאתה בחיים. נזכרתי במתנה הזאת שקיבלתי. ויש כל הזמן המון על מה להגיד תודה. זה משחק כזה, צריך להגיד תודה גם על, על החלון הפתוח, להגיד תודה. תוך כדי שעות של, סיוט, לא הצלחתי להשתמש בכלי הזה. אבל מהר מאוד השתמשתי בו שוב, מהר מאוד, ואני כל בוקר אומרת תודה. ואני גם כל בוקר עצובה על זה שאני חיה במלון ואין לי בית. אבל בשביל לא ליפול על להיות קורבן, אני ישר, בואי תמצאי על מה כן אומרים תודה. וים המלח...
זה לגמרי מדהים ומעורר השראה, לגמרי.
בהתחלה, כשהגיעו אלינו כל מיני חברים ואמרו, חלקם אוהבים את ים המלח, חלקם פחות, אמרו לי, וואי, איזה מדהים פה. קיבלתם חדר עם נוף לים. ואני, מי רואה בכלל את הנוף? מי רואה בכלל את הטבע? הייתי כל כך באבל. מי חושב שיפה פה בכלל? גם בהתחלה היה חום מזעזע. ולאט לאט, לאט לאט זה נבנה. הגיעה לפה חברה שלקחה אותי לטייל. כל הזמן צילמה וצילמה, צילמה את היופי ואת הצבעים שיש פה ואת השקט. התמגנתתי פתאום, והתחלתי גם על זה להגיד תודה, גם על, הניתוק הזה, גם על המקום הצחיח, שאין פה כלום. אפשר כל הזמן למצוא מה אין פה, אבל כל הזמן לחפש גם מה יש פה.
זה בדיוק
ויש...
הדיבור לגמרי, זה בדיוק הדיבור על, חצי הכוס הריקה לעומת חצי הכוס המלאה. זאת הבחירה שלנו במה אנחנו מתמקדים, וזה באמת, אני שוב חוזרת על זה, כי זה מה שאני מרגישה, שזה ממש מעורר השראה, שעם כל מה שעברתם רק לפני 4 חודשים, ועדיין אתם ממש לא בשגרה שלכם, ולא בבית שלכם, ולא בחיים הרגילים שלכם, ועדיין את כבר מוצאת על מה להגיד תודה.
כן, זה מציל אותי. זה באמת, אם יש מתנה שאני יכולה לתת למי שמקשיב עכשיו, זה כל הזמן למצוא על מה להודות. וכל הזמן יש. כל הזמן יש. ובאמת כולנו גם נושמים אוויר, אז על האוויר הזה. אני
שזה
מקווה
הדבר.
שמי שנמצא במערות, יש לי שם קונפליקט מול החטופים שלנו, אבל אני מקווה שיש להם קצת אוויר לנשום.
שזה באמת הדבר שאף אחד בכלל לא מתייחס אליו. זה כביכול הדבר שהכי ברור שיש לכולם תמיד.
נכון, בגלל זה אני אומרת שהייתי במקום הנמוך הזה, והבנתי כמה רק אוויר ומים, רק זה מה שאנחנו צריכים. ברור שצריכים אחר כך בעוד רובדים דברים יותר, אבל זה היה כל כך בסיסי. זה היה כל כך בסיסי מה שאנחנו צריכים. ועל זה אני אומרת תודה. כן. אני הגיעה אליי ספר לא מזמן. אני יכולה לנסות לפתוח אותו ו...
בטח, בטח. את מצליחה לקרוא בימים האלה?
לקח לי זמן לכתוב ולקרוא. בכלל, יש לי כל מיני תרגולים שהייתי עושה לפני, ועכשיו, לאחרונה, חזרתי לזה. לא לקרוא לאורך זמן, אבל ככה, או ספרי שירה, או ספרי הגות כאלה. זה ספר שהגיע אליי בדואר, אחרי שהיה לי ספרים אחרים של אורית פיול אור, שנשרפו כליל, והיא זכרה שהיא שלחה לי, ונהיה לנו קשר, והיא שלחה לי את הספר האחרון שהיא הוציאה, שנקרא "אני כאן".
וואו, איזה מרגש.
חמודה. וסתם, איפה שפותחים את הספר הזה, יש בו משהו נורא... חזק.
יאללה, אז בואי תפתחי ותקראי לנו.
יש פה גם איור מקסים. אי ידיעה. איך שלא מסובבים את זה, כולנו נשמות שחיות בתוך גוף על כוכב שמרחף בתוך יקום אינסופי. זה בהחלט עניין משונה ובלתי ברור, אולי בגלל זה. בתוך אי הוודאות הגדולה, אנשים מחפשים להיאחז במשהו. כאילו יש בתוכנו רעש בלתי פוסק, ובאופן פרדוקסלי, דווקא חלוקת העולם לטובים ורעים יוצרת אשליה של שקט. אפשר למצוא לכך כל מיני ביטויים. אנחנו מפחדים מהאויבים שלנו, כועסים על מי שלוקח מאיתנו את הפרטיות, שונאים את מי שמנהלים לנו את הכלכלה, מגנים את מי שמחריבים לנו את הדמוקרטיה, זועמים על מי שרומסים את זכויות האדם, מזדעזעים עם מי שמזהמים את הפלנטה. כך לפחות אנחנו יודעים מי נגד מי. יש אותנו, הטובים, שרק רוצים לחיות בשקט, ואותם הרעים ששוב עומדים עלינו לחלותינו. טוב, זה ממשיך, זה חזק. כל פעם שיש הרגשה של אמת אחת, בכל פעם שזה מרגיש קריטי, שהפעם המצב כבר בהחלט חמור ומסוכן, מתחילות להבהב בתוכי נורות אזהרה, כמו חיישנים שמזהים את הרגע שבו תחושה של אי-הוודאות הופכת לאשליה של שקר ובהלה. אני שואפת להיות אחת ללא עמדות פנים, ללא סודות והסתרות, תמיד עם כל אחד ואחת, כי אפשר להציץ ולבלוש אחר מה שכבר ניצב באור השמש. אי אפשר לקחת את מה שכבר ניתן. ומלחמה היא מלחמה היא מלחמה. אי אפשר להילחם בשביל להגדיל את האור. זה עושה חושך וריחוק ואלימות וניתוק.
בול מדויק. נשמע כאילו היא כתבה את זה בשבילנו.
ממש, ועל מלחמה,
ממש.
חושך ואור.
טובים ורעים.
לגמרי. וכל הזמן למצוא, בלי חלוקה למה הם ומה אני, לנסות, זאת העבודה. התחלנו מלהתפתח, שבשביל זה באנו לכאן.
כן. את יודעת שאני כבר כמה שנים, זה מאוד מאוד במודעות שלי, ואני כמעט הפסקתי לחלק דברים באמת לטוב ורע, או שלילי וחיובי. זאת אומרת, זה ממש משהו שאפילו, אני לא מסוגלת להגיד את זה הרבה פעמים. אני אומרת, זה נחשב שלילי, זה נחשב חיובי, כי נראה לי זה לפרק הבא בפודקאסט שאני אראיין אותך. זה ממש נושא מאוד מאוד גדול, אבל אני בגדול מאוד מאוד מסכימה עם כל מה שאמרת. איך זה פוגש אותך, מה שאת קראת?
תראי, זה מורכב לי, כי היו אצלי רעים בבית.
נכון.
והם היו רעים, הם רצו לרצוח אותי. אני עשיתי את ההפרדה הזאת, אני עדיין עושה. כל מי שהיה אצלי בבית ורצה לרצוח אותי, אני לא רוצה אותו. אני לא רוצה שהוא יהיה. אז לא ממקום של קורבן, אני משתדלת להבין שמה שקרה לי רק עכשיו יגרום לי להיות במקום אחר. אבל אני כן, לא יודעת אם עסוקה בזה, אבל אני כן מבינה שהם באו לרצוח. אני באה להגן על עצמי כרגע. אז יש איזושהי חלוקה כרגע. אבל בפנים בפנים, שאני מסתכלת על עלינו כפלנטה, כעולם, באמת, מלחמה מביאה רק חושך. את זה אני מבינה, זה מורכב, זה מורכב לי מאוד עכשיו, תוך כדי מלחמה, להתעסק בזה. אני צריכה רגע להיות עם מרחק של זמן והסתכלות אחרת.
כן, הגיוני. בגלל זה היה לי ממש מעניין לשמוע מה את אומרת.
זה פגש אותי, את יודעת, גם ברמה של הקהילה, וגם ברמה של בתוך המשפחה, וגם אנחנו עושים המון חלוקות כאלה. מי אנחנו אוהבים ומי אנחנו, מי עושה לי טוב ומי לא טוב לי. אבל ברמה של הרחבה של מה שקורה עכשיו מבחינת מלחמה, אז כן יש לי עוד קצת חלוקה בתוכי של מי שהיה אצלי. הוא רצחני, הוא מפלצתי, הוא עשה דברים איומים.
כן.
כן.
אין ספק. זה גם באמת, באמת, 4 חודשים זה כלום זמן. זה ממש ממש טרי. ושוב, אתם אפילו עוד לא חזרתם לשגרה שלכם עוד. כמו שאת אומרת, אין לכם בית, אתם כרגע עוד בבית מלון, זה ייקח את הזמן.
כן, אני נותנת זמן לריפוי, אני נותנת זמן.
יפה.
אם יש משהו שצריך במסע הזה, זה סבלנות, והיא גדלה לי, אני מודה שאני צריכה ממנה קצת יותר, גם סבלנות להשתקם, גם סבלנות ללא להיות יותר במלון, למצוא בית, סבלנות לעד שנבנה בית, איפה נבנה אותו, זה הכל. מדברים כל הזמן על טווחי זמן ארוכים, וזה מייאש. זה ריצה למרחקים ארוכים עכשיו.
כן.
אז סבלנות פה נדרשת, ומזה לא תמיד יש לי. אבל זה בבנייה, זה בבנייה. זה עוד משהו ש... כן, להגיד תודה גם על זה.
איזה כיף שאת מסוגלת לראות את זה ככה, זה הכי לא מובן מאליו. הכי לא מובן מאליו. אנחנו ככה לקראת סיום, יש לך איזשהו מסר שאת רוצה להעביר למי ששומע מבחינת איזשהו טיפ או כלי לחיים או משהו שיכול לעזור למי שמאזין לפרק הזה? כל דבר מכל תחום.
אז באמת המתנה מבחינתי לכל אחד היא ללמוד את הכלי הזה של התודה וההודיה. אם זה לעשות לעצמך קבוצת וואטסאפ של תודה שפעם הייתה לי, אם זה לכתוב, הכתיבה היא נורא 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 חזקה, אם זה לעצור ולהודות, להודות קודם כל לעצמך על מה שאתה. אנחנו מתנה, כל אחד ואחד. ולהאמין כל הזמן שגם מהמקומות הכי נמוכים והכי חשוכים, גם ממקום שהוא הקצה, שהוא התחתית, כשכבר חשבתי שהבן שלי לא איתי, יש צמיחה, יש צמיחה. הטבע מלמד אותנו להתבונן מלא בטבע. ותחבקו, תחבקו עכשיו את עצמכם, תחבקו כל מי שלידכם. פשוט לחבק את מה שקיים, כי זה מה שזה. תודה
תודה. תודה רבה רבה. ממש היה לי כיף לדבר איתך. תודה ענקית.
גם לי.
עד כאן הפרק הזה של רוחניות בתכלס, הפודקאסט שמחבר את הרוח לחומר. אם אהבתם וקיבלתם ערך מהפרק, אני מזמינה אתכם לדרג את הפודקאסט הזה ממש כאן, באפליקציה שאתם מקשיבים לה. וגם, אם אתם מכירים חבר או חברה שזה יכול לעניין אותם, תשלחו להם את הפרק ותעזרו לי להגשים את החזון שלי, להנגיש את התכלס של עולמות הרוח לכמה שיותר אנשים בארץ ובעולם. בפרקים הבאים נמשיך להבין איך החיבור לעולמות הרוח והעבודה עם ידע גבוה יכולים הכי בתכלס לעזור לנו לשפר ולשדרג את מציאות חיינו כאן ועכשיו. ואחרון חביב, אשמח ממש לקבל מכם תגובות לגבי איך היה לכם ומה עוד הייתם רוצים לשמוע בפרקים הבאים. אני כאן בשבילכם. תודה ולהתראות בפרק הבא.